שלום וערב טוב ליושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת יעקב אשר.
ערב טוב ובורך.
ערב טוב לך, חבר הכנסת אשר. תראה, באחד העיתונים פורסם הבוקר, שביום חמישי שעבר נפגשת עם גנץ, ויצאת בתחושה שהוא נחוש ללכת הפעם עם נתניהו עד הסוף. מצד שני, יש אנשים במפלגה שלך שחושבים שעוד יש מקום לפשרה, ושלא נלך לבחירות. נכון לרגע זה שאנחנו מדברים, מה הערכה שלך? יהיו בחירות או לא יהיו בחירות?
קשה להתנבא בדברים הללו. אני, הרושם שלי מאותה שיחה הייתה, זה לא שאלה של נחישות שאני יכול להגיד לך שהוא רוצה בחירות, זה לא הרושם שאני הבנתי ממנו, אבל נראה לי שהוא מתדרדר לבחירות, הוא נקרא או מתדרדר, תלוי לפי בעיני המתבונן, אבל הגישה וההתנהלות שמתקיימת כרגע נוטטת את כל האיתותים שזה הולך לשם, כי יש דברים שגם בלתי הפיכים שמתחילים לקרוא דברים, אתה יותר לצורך ש...
אתה מתכוון להקמת ועדת הבדיקה, כן?
למשל, להקמת ועדת הבדיקה, ועוד דברים לעומתיים אחרים שעושים שתי הצדדים אגב, וכל אחד בסגנון שלו, ושוב, ההסתכלות יכלה להיות גם אחרת, זאת אומרת, בהחלט יכול להיות מצב שאולי זה רק מה שנקרא איומים הדדיים כאלה ואחרים.
אבל אתה רואה מצב ש...
בדרך כלל שאנשים רוצים להיפרד, אז הם לא מעיינים, הם פשוט נפרדים.
זה לא על חזור אבל, מצב של הקמת ועדת בדיקה בנוגע לצוללות? אתה רואה שהם ממשיכים לשבת אחרי דבר כזה?
אז זה מה שהתחלתי להגיד מקודם, שבאמת קשה לי לדמיין איך הממשלה לוחצים ידיים וממשיכים לעבוד, ו... במחורת תתכנס ועדה שכל מהותה כנראה לבדוק בציציותיו של מישהו מסוים מהצד השני. ככה שאני אומר פעם, בלשון בני אדם סבירה זה נראה באמת לא סביר, אבל בסוף הפוליטיקה זה שאלה של אלטרנטיבות. ואני חושב שבכל מקרה השאלה הגדולה כאן, זאת אומרת דבר אחד לא התרשמתי, ויכול להיות שאפילו זו טעות מבחינתם, אין פה הסתכלות של טווח ארוך, כי לפעמים אתה יכול לבוא ולהגיד, בסדר, עושים לי תרגילים פה, עושים לי תרגילים שם, אני עכשיו ממשיך בקו שלי, אני שר ביטחון, אני עושה דברים, אני מקיים הסכמים, אני קורא בריתות, אני מנסה להיות טוב עם מי שאני חושב שאני רוצה אותו בהמשך הדרך, אני עומד על הדברים שלי.
ואני שומע ברדיו שהראש ממשלה שלי נסע פתאום לסעודיה ולסודן ולבחריין. בוא, תראה גם את הזווית שלו, הרי פשוט נתניהו מתעלל בו.
נכון, אז אחרי אני אומר עוד פעם, יש גישה שאולי היא הייתה נכונה, ואני מבין שזה לא הגישה השלטת בכחול לבן, שאפשר לבוא ולומר, יש לנו כרגע את התקופה עד הרוטציה, הסיכוי אם יהיה רוטציה או לא יהיה רוטציה, כנראה שהוא קלוש, אנחנו ממשיכים קדימה, אנחנו נלך קדימה, עושים את העבודה שלנו, ואם מישהו עובד עלינו ולא נותן לנו את הרוטציה, ולא עושה את מה שצריך, אז אנחנו אומרים, הוא יצטרך לשלם את המחיר בצורה כזו, זאת הגישה אחת. הגישה השנייה, מה שאנחנו רואים כן בשטח, זה הגישה של תרגילים פוליטיים כל הזמן אחד מול השני, אווירה, כמובן שממילא נהיית רעה וקשה מאוד לתפקוד, והממשלה מתפקדת כמו שהיא מתפקדת הרבה בגלל הפיצול האישיות שלה, והרבה מאוד תככים פנימיים. לכן קשה להגיד מה יהיה, אבל רוח הדברים וריח הדברים כרגע זה נראה שהרבה...
אבל מה ההיגיון שלו? אתה הרי, אתה יש לך שעות גנץ יותר מכולם, אנחנו זוכרים אפילו שהוא לקח אותך כנועם מלווה בנאום הראשון שלו בכנסת, מעין חונך שלו.
הוא
ביקש ממך, לנאום, כן, לנאום אחריו. והיה לזה משמעות, הוא לא סתם קרה דווקא לך, הייתה אמירה כלפי החרדים. נדבר תכף על העניין החרדי, אבל קודם בעניין האישי שלו, יש לך איתו הרבה שעות. מה הוא רוצה, מה הוא ירוויח מכל הסיפור הזה? הרי אם הם הולכים עכשיו לבחירות, הוא מתרסק. לא ברור בכלל שהוא עובר את אחוז החסימה.
אלה השאלות שבאמת מרחפות, ורחפו גם... ומרפות גם באותן שיחות, בשיחה הזאת שניהלנו.
אתה שאלת אותו את זה?
אחר ואני לא מדבר על שיחות אישיות, מה נאמר שם ומה לא, אז אני יכול לתת רק את ההתרשמות שלי, שההתרשמות שלי שכרגע המצב הוא כאילו בלתי ניתן לגישור, למרות ש... לעולם, אל תגיד לעולם.
כלומר, אדם הוא לא רציונלי. מה שאתה אומר בעצם זה שגנץ הוא אדם לא רציונלי, הוא עובד פה כנראה על כבוד, פגעו בכבוד שלו, והוא אומר, תמות נפשי עם פלישתים, או שאני אעבור את אחוז החסימה, או שאני אקבל את 10 מנדטים, או שגם זה לא, אבל ככה אני לא יכול להמשיך. זה לא מעיד על הרבה חוכמה, כן?
אני לא נכנס לניתוחים הפסיכולוגיים הללו, אבל מאחר והוא כנראה גם לא חי לבד, ויש לו מפלגה, ויש דעות במפלגה, ויש לחצים, ויש דבר שנקרא פוליטיקה אתגורים, שהעיתונות מאתגרת אותך, התקשורת, החברים בסיעה מאתגרים אותך, ואתה יושב ראש מפלגה, ואתה יודע, מספיק שבאים ואומרים, נו, כאילו, אתה יודע, מספיק עם האף עושים, זה גם תורם לאווירה, אבל רציונלית, זה נכון, העובדות מדברות בעד עצמם, הסקרים מדברים היום בעד עצמם.
בוא נדבר על אדם אחר שהוא...
ולפה בעצם זה משליך גם על המערכת יחסים איתנו, שאני חושב ש...
כן, אתם מיד נגיע גם לזה...
הדברים שהוא עושה במסגרת התרגילים, כביכול להביך את נתניהו, רק משרתים את נתניהו.
הוא גם פוגע בכם. בוא נדבר רגע על אדם אחר שהוא, לכל הדעות הוא אדם רציונלי, אנחנו מכירים אותו, קוראים לו בנימין נתניהו. חלק מהתים שזה עושה, אם לא המרכזי, שהוא זה שדוחף לבחירות. ואם הוא יחליט מחר בבוקר שאין בחירות, אז אין בחירות. מה בכל אופן דוחף אותו למצב הזה שאנחנו הולכים לבחירות? ואתה יודע, גם הוא אין לו הרבה מה להרוויח מהבחירות האלה. גג 30 מנדטים, איך קוראים לו, נפתלי בנט כבר לא נמצא איתו, יש סיכוי שהערבים הפעם ילכו עם שמאל מרכז, גוב עצמו יכשיר אותם לבוא בקהל. גם לנתניהו שום דבר טוב לא מחכה בקצה האופק.
תראה, אני עוד פעם, אתם מנסים מה שנקרא להפוך אותי לפרשן מוכשר כמוכם, וכנראה זה לא יצליח, אבל מה שאני חושב שמה שהוא, מה שמחכה לו באופק, יכול להיות שהוא משווה את זה גם מה שיש לו היום. אין ספק שנתניהו לא אוהב את המצב הזה של היום, הוא לא מרגיש שהוא שולט בממשלה בצורה ברורה, הוא לא יכול לנהל דברים בצורה מהירה יותר, כל דבר זה ויכוחים, כל דבר זה... תוקעים אחד לשני חוקים, ועדת שרים לא מתכנסת, על כל דבר צריך להגיע להסכמה, ואין הסכמות, וכל פעם דברים כאלה ואחרים. זה יכול להיות מה שקורה זה, שהוא מנסה לדמיין לעצמו את ההווה, אל מול אולי עתיד לוטה בערפל, אבל אולי עם תקווה גם כן, אז יכול להיות שזה הכיוון, זה הטריגר, זה מה שמדבר עליו. אבל אין תשובה לעניין הזה, כי זה הכל שאלה של תחושות וחששות, וזה הרבה מאוד דברים, שבאמת, בסופו של דבר, שתי אנשים יקראו אם יהיה בחירות או לא יהיה בחירות. ולפי הסדר הזה, בנימין נתניהו ובנימין גנץ.
ואתה מדבר על גנץ בנימה קצת פחות חריפה, אפילו הרבה פחות חריפה, מאשר למשל ידידך אריה דרי, ששמענו אותו בישיבת עשייה. אתה חושב באמת שאי אפשר להאשים אותו, כמו שכמה מחבריך מאשימים בכל הנושא של חוק הגיוס? כי אם מטרפדים לו, אז גם הוא מטרפד. תכלס, הרי אפשר להבין אותו.
לא, 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 ממש לא. אני אפילו אמרתי את הדברים השבוע בישיבות פנימיות. אני חושב שההתנהלות הזאת, בעניין הזה, מה שדרי דיבר, הוא דיבר על ועדת החקירה לצוללות. אני לא שמעתי את...
כן, אבל אני יודע שבישיבת הסיעה של יום שני לא כל כך אהבתם שהוא תוקף את גנץ בנושא ועדת הבדיקה, היו ביניכם שאמרו לא לקרוע את החוט עם גנץ, אולי יצא ממנו פעם משהו.
אני לא זוכר התבטאות כזאת שהייתה, אבל אני כן זוכר, ולא רק זוכר בישיבה, אלא אני אומר לך גם עכשיו, שאני חושב שהדבר שהוא עושה בעצם אל מול הציבור החרדי, הוא לא רק דבר שלא מועיל לו, הוא גם דבר לא הגון ולא ראוי, ואני חושב שהוא גם לא חכם, זה גם לא חכם, בגלל שהרי אף אחד לא חלם, אתה יודע, בזמנו כשאני נפגשתי איתו, יצאו ספקולציות אז לפני הבחירות וכו', שאנחנו הולכים עם גנץ, הולכים עם זה, אף אחד לא חולם ולא חושב, וכל אחד מבין שאנחנו נמצאים היום בשיתוף פעולה עם בנימין נתניהו, ואחת הסיבות שאנחנו נמצאים איתו בשיתוף פעולה, מעבר לסיבות... כלליות והיסטוריות וכולי, אחת הסיבות זה גם שבהרבה מאוד דברים האיש קיים את השותפות איתנו, הרבה מאוד דברים שגם לא היו קלים לו גם כן, יש לנו גם הרבה טענות, אבל הוא קיים דברים שהוא הבטיח אותם, רצה או לא רצה, זה לא משנה, אבל קיים אותם. בימין גנץ, כרגע לפחות, עם כל הסימפתיה ועם כל מה שיכולים להגיד עליו, אבל בסופו של דבר, במה שקשור לציבור החרדי, ובמיוחד הנושא שהוא נושא הליבה שלנו, שלא הוסתר מאחורי ניסוחים, אלא נאמר בצורה מפורשת, לאחר דיונים שהיו, ולאחר שהוא עצמו, בתור יושבות כחול לבן, אמר שהוא הולך על הדבר הזה, שהוא גם מאמין בדבר הזה, שזה מה שצריך כרגע לעשות בנושא חוק הגיוס, והוא חושב שחוק הגיוס הפך להיות כלי ניגוח פוליטי של מפלגות, מפלגות כאלה ואחרות אנטי דתיות, ושום דבר לא קשור בעצם לגיוס ולכוחו של צבא הגנה לישראל. הוא התבטא בדברים האלה, הוא חתם על ההסכם הקואליציוני הזה. ואתה יודע, כשאתה רוצה לבנות שותפות לעתיד, למרות שאולי זה לא נראה לך שזה הולך לקרות, אבל כרגע מערכת היחסים בינינו, מעבר לעניין הסימפטי או לא סימפטי, זה בעצם ששום דבר שקשור לציבור שלנו, הוא אפילו לא עמד בדבר הבסיסי הזה, הוא יכול לעשות את זה, הוא צריך בסך הכל להוציא את תזכיר החוק, בסך הכל להתחיל את המהלך על דבר שהוא חתום עליו.
כן, אבל הוא אומר, הוא אומר, אבל יש לו איזה רציונל פוליטי.
עוד דבר מאוד שלא אהבתי, אני לא ראיתי, הרבה מכתבים של בני גנץ בנושאים רבים. לא היה הרבה מכתבים. הוא טרח להוציא מכתב שבוע שעבר על הנושא הכי בוער כרגע במדינת ישראל בזמן במצב שאנחנו נמצאים היום, על נושא הכנסות של חינוך או של אירועים או דברים כאלה בתקופת הקורונה. עם כל הכבוד, יש כל כך הרבה דברים שמשרד הביטחון עוד יש לו מה לעשות בנושא הקורונה, אבל לא ראיתי שעשו. אז יש לי הרגשה שיש לו יועצים לא טובים, או שמשהו מתפספס, ואולי...
או שהוא החליט להתחרות ביאיר לפיד.
הנה, ראינו את הכנסות, שהוא עכשיו...
כן, אני מצפה.
אני רק רוצה לחדד, זה לא רק שווה אל תעשה, עכשיו הוא גם בקום ועשה, הוא דורש להעלות את עניין הכנסות.
נכון, ולכן אני אומר, אם זה באמת מה שאתה אומר, הפרשנות שלך, שאולי הוא באמת מתגעגע חזרה ליאיר לפיד, אז שיגיד את זה, אז שיגיד, טעיתי שעזבתי את לפיד, ואני רוצה לחזור אליו, ולכן דעותיי והאידיאולוגיה שלי כזאת, אבל אני לא מכיר את האידיאולוגיה הזאת שלו. אני יודע שהוא התנער ממנה, ואני יודע שהוא תמיד היה לו ביקורת על ההתנהלות הזאת של, של לפיד. לכן, משהו פה לא מסתדר לי, וההרגשה שלי שיש כוחות כאלה ואחרים שאולי בגלל המאבק הפוליטי בינו לבין ראש הממשלה, אנחנו הניסיון לתרנגול לכפרות, אבל בינתיים הוא מפסיד את הציבור החרדי, הוא מפסיד את כל ה...
אתה יודע, בוא נגיד לך משפט אחד שיסכם את העניין הזה לדעתי. תראה, כל זמן שבני גנץ חשב שיש לו אופציה אי פעם להיות ראש ממשלה, הוא היה זקוק לקשרים עם החרדים, להקים איתם קואליציה, אבל ברגע שהוא הבין את מה שכל השותפים לשיחה הזאת מבינים, שהוא לא יהיה ראש ממשלה בטווח הנראה לעין, והוא סך הכל ראש מפלגה די שולית של 10 מנדטים לכל היותר, אז הוא כבר לא צריך קשר עם החרדים, החרדים הולכים לנתניהו, ואם בנט יהיה מועמד לראשות ממשלה, אז בנט יצטרך את החרדים או לפיד, אבל הוא כבר לא רואה את עצמו כפונקציה להיות ראש ממשלה, ממילא הוא גם לא צריך את החרדים. אני חושב שזה רק סיכום, זה לא בגדר שאלה. מה שאני רוצה לשאול אותך, זה בנושא שממש קשור אליך ספציפית, אתה יושב ראש ועדת חוקה, בין אם מכתבו של גנץ יעזור או לא, בסופו של דבר הכנסות יגיעו, אם יוחלט עליהם, יגיעו לוועדה שלך. אתה מתכונן לטיל עליהם וטו?
לפני שהם מגיעים לוועדה שלי, מאחר ומדובר בחקיקה וזה לא תקנות, אז זה אמור להגיע למליאת הכנסת. ואנחנו בהסכם שלנו יודעים שבכל נושא חקיקה הדברים צריכים להיות בהסכמה של כולם. אנחנו מתנגדים ובעצם זיהינו מהר מאוד שכל נושא הכנסות שעלה לפני כמה... כבר עברו כמה חודשים, כבר חודש, חודשיים, הוא עלה כהתרסה. הרי זה היה דבר הזוי, המספרים שהיו שם, ההגדרות שהיו שם, והשוטר הסתובב עם פנקס דוחות, שהוא יכול לתת לאנשים דוחות ב-20 וב-25 אלף שקל. זו הייתה התרסה כחלק ממסע הסתה שהיה לציבור החרדי, שהוא מפיץ הקורונה מספר אחת בארץ, ואני כבר מחכה שבועיים...
מי שאלה את זה ראשון זה ביבי, מה, ביבי תריס?
לא, אני לא יודע אם ביבי העלה את הראשון, אני חושב שמי שהעלה את הנושא הכנסות זה לא היה, זה לא התחיל אצל ראש הממשלה, זה התחיל במשרד הבריאות, אולי בגלל לחץ תקשורתי כזה או אחר.
מה, אז אדלשטיין התריס, הוא גם שותף שלכם.
או בגלל חשש כזה או אחר, אבל אתה יודע, זה היה חלק מאותה הסתה שהייתה על, על החרדים שהם מספר אחת בקורונה, למרות שאני כבר מחכה.
שמתי לב שלגבי שבועות, אדלשטיין התחמקת, לגבי ביבי הכחשת.
אני מחכה כן. כבר שלושה שבועות בתור תושב בני ברק, תושב של עיר ירוקה, שבכל המדדים זה יותר נמוכה.
רגע, בוא.
אני מחכה למדליה, אני מחכה שנקבל איזה מדליה על זה, אבל זה אנחנו לא מקבלים.
אבל אתה יודע מה, אם כמו שאתה אומר, אנחנו ציבור שומרי חוק, ולכן המחלה לא מתפשטת אצלנו, אז מה אכפת לנו שיהיה כנסות גם 50 אלף, אנחנו כולנו הרי שומרי חוק למי גדול ועד קטן. ברגע שאתה מתנגד להעלאת כנסות, אתה אומר בעצם, אנחנו ממשיכים להתקהל ולעשות הכל, ואני כנציג ציבור חרדי חייב למנוע כנסות כבדים. תן לי פרשנות אחרת להתנגדות הזאת.
אני אגיד לך, קודם כל בכנסות, גם שזה לא קשור לציבור החרדי, וגם שזה אפילו בדברים שלא קשורים לציבור החרדי, בכנסות תמיד, בוועדת חוקה, שהיא הגורם שבאסוף מאשר כנסות לאחר החלטות ממשלתיות כאלה ואחרות, תמיד בודקים את הדברים האלה בדחילו ורחימו. תמיד אתה חייב לבדוק את זה במשקל נכון, האם אין הגזמה פה, האם אין הגזמה כלפי מטה, האם יש שוויוניות בדברים האלה, האם זה עובד בצורה נכונה, או לא. ובעניין הזה, מאחר ואנחנו יודעים שכל הנושא של הכנסות התחיל בגלל כל החגיגה התקשורתית עלינו, והנושא הזה מאוד מאוד לא מקובל עלינו, זה אחד. שניים, אני חושב, אתה לא יכול לבוא ולהטיל כנסות, או לחשוב לעבוד כנסות, הרי הכנסות קיימים היום, הם קיימים בחוק. אבל שאתה רוצה להגדיל אותם והכל, לא יכול להיות שאתה עושה דבר כזה, כשאתה לא נותן גם פתרונות. זאת אומרת, יש הרגשה היום שהקבינט, קבינט הקורונה והממשלה, מי שיושב בקבינט ומקבל את ההחלטות, אם אתה שם לב, בסופו של דבר, ההחלטות שמתקבלות, זה מראה מה שנקרא דיונים על תחביבים. זאת אומרת, אם אחד מהשרים יש לו תחביב של כושר, והשני יש לו במקרה קשר עם לוביסטים מענף ספציפי כזה או אחר, אז פה מוצאים פתרונות, מוצאים פתרונות יצירתיים. ודווקא בדברים שהם פחות בוערים, אלא זה רק פוגע בכמיליון וחצי, 2 מיליון אנשים שהם או חרדים או דתיים, אז יש כלום, אין פתרונות. אם נזכח למשל את נושא התפילות בבתי כנסת, יש גשם וברוך השם גשמי ברכה.
את מי אתה מאשים בזה בעצם? את משרד הבריאות או ראש הממשלה? מי זה המישהו הזה? אבל זה קבינט שיש פה גם נציג שלנו.
אני מנסה להסביר, אני מסביר לך שמה שאתה רואה מתוך ההחלטות של של הקבינט, בסופו של דבר שהם מוצאים פתרונות יצירתיים, לא להכל, אבל חלק מהדברים שבוער להם, שחשוב להם, שהם מכירים את זה. ובדברים אחרים, כמו התפילות, כמו חתונות, הרי כולם טומנים את ראשם בחול, ואנחנו נמצאים להזכיר לך עדיין עם מתווה חתונות שמדבר על 20 איש, כולל הצלם, כולל מסדר הקידושין, כולל החצי מלצר והמאבטח בחוץ. זה דברים לא ריאליים, ולזה לא מוצאים פתרונות. אז אתה בא ואומר, פתרונות אני לא מביא לך. אני לא אומר לך מה לעשות כן, ואם לא תעשה את זה, אני אראה לך את הכנסות, אבל אני רק רוצה לעלות את הכנסות. זה דבר שלא מקובל, זה דבר שהוא הפך להיות רק איזשהו אג'נדה שמגלגלים את הכדור, את התפוח אדמה הלוהט הזה, בין משרד הבריאות שיזם את הכנסות, לבין משרד ראש הממשלה שלא יזם אותם, והלוך ושוב, ואנחנו נאמר את דעתנו, ונעמוד על דעתנו, ועד עכשיו, ברוך השם.
ועדיין אתה מאשים אותם, איפה אתם? בעצם נכשלתם? לא הצלחתם להשפיע על התהליכים? כי הבאת כאן נאום שהוא בעצם נאום אופוזיציוני, איך אמר השבוע לפיד, אתם לוקחים לי את העבודה, אז הנה גם אתם החרדים, לוקחים לאופוזיציה את העבודה.
אם אתה תקרא את הפרוטוקולים של ועדת חוקה, ואתה תראה שיש לנו גם הרבה מה לומר, ותיקנו המון המון נושאים, המון המון דברים, לא נתחיל לפרט אותם ולא נתחיל לדבר עליהם. יש דברים שעדיין באמת שלא קרו, לצערי הרב לא קרו, אתה יודע מה, יכול להיות שכבר גם אין לנו אינטרס להעלות אותם, כי אנחנו חיים עם זה, והכל בסדר פחות או יותר, אבל זה לא בסדר. בגלל שאם יש אדם אחד שמקבל קנס, בגלל התקנות הן תקנות לא ריאליות, שאי אפשר לחיות איתן, והם לא מצליחים להבין שזה חלק מהחיים של אנשים. גם תפילות, גם חתונות. הייתה הצהרה מקוממת של יואב קיש שאמר שלא יתחתנו כמה חודשים, או שלא יהיה עכשיו חתונות בתקופה כזאת. זה לא יכול להיות דבר כזה. אם מוצאים פתרונות למוזיאונים, אם מוצאים פתרונות לדברים אחרים, שאגב חשובים, אנחנו גם עוזרים לזה. חייבים למצוא גם הדבר הזה. הבעיה שה...
אתה יודע מה, אני לא הסנגור של הממשלה פה, בטח לא כאן ברדיו, אבל יכול להגיד שהגישה שלהם היא ככה, יש דברים שאנחנו צריכים למצוא להם פתרונות יצירתיים, אבל החרדים אנחנו לא צריכים, כי הם מצאו אותם בעצמם, הם פתחו את בתי הספר שלהם כבר לפני חודש, בתי הכנסת, לא הייתי אומר מלאים מפה לפה, אבל... כלומר, החרדים מסתדרים לבד, אתה זרקת את זה בתוך כדי משפט שאמרת. אנחנו החרדים מסתדרים גם בלי זה.
אז שלא יבואו בטענות, בגלל שאם הם היו שומעים את זעקתנו לגבי נושא החינוך, שאנחנו אמרנו, אצלנו זה בראש סדרי עדיפויות, לפני המסעדות ולפני המכוני כושר ולפני הקניונים ולפני הכל. הנושא של הלימודים אצלנו בראש סדר עדיפויות, שאגב היום גם הרבה מאוד מהציבור החילוני כבר זה הפך להיות גם ככה. ואם היו מוצאים אז פתרונות, אם היו מוצאים אז פתרונות, פתווים יצירתיים, פיילוטים למיניהם, כמו שעושים עכשיו בנושא הקניונים ובנושאים אחרים. אם היו מוצאים את הפתרונות הללו, אז באמת לא היו מביאים את הציבור לידי דברים שלא צריך להגיע אליהם.
בוא נדבר עם האיש,
להעלין,
עם האיש שמצא,
רק על עצמם.
שמצא בספרון דק פתרונות לכל, מדובר כמובן בנפתלי בנט, והוא מצא פתרון גם לבעיה העיקרית, כשהוא אומר שהעסקנים החרדים הם אלה שגרמו לכך שנתניהו התקפל ונכנע. איך אתם מתייחסים אליו? הרי בסוף לא תוכלו לשבת בלעדיו, אתם בפלונטר, ראינו חלק מהחברים שתוקפים אותו, אתה עד עכשיו נמנעת מלתקוף אותו.
לא נמנעתי, כי לא נשאלתי את השאלה הזאת, ואני...
אז הנה, המיקרופון ברשותך, תקוף אותו.
אני נוהג לא לתקוף אנשים שנמצאים באמצע קמפיין בחירות. הוא עכשיו בקמפיין. תראה, אם אני תוקף אותו, אז אני לא רק תוקף אותו, אני גם תוקף עוד דברים. תראה, אנחנו רואים גם כן בתקופה האחרונה שחבר הכנסת סמוטריץ' מרשימה שלו הפך להיות יועץ לענייני חרדים, והוא אומר לנו מה אנחנו צריכים לעשות ואיך צריך לעשות. כמובן שנפתלי בנט יאשים אותנו, כי יש להם איזה תקווה ואיזשהו חלום, שאולי יצליחו למכור לציבור איזשהו חלום כזה, שהם בעצם מייצגים את הציבור החרדי בסופו של דבר. אבל אנחנו כבר למודי ניסיון מכל מיני מחלקות חרדיות בכל מיני מקומות כאלה ואחרים. אנחנו יודעים טוב מאוד שרק האנשים החרדים יודעים לייצג את עצמם ואת הציבור שלהם.
כן.
שיתופי פעולה בעתיד, הכל, ודאי שהכל יכול להיות. אני מנסה לי באמת, אז להזכיר לך, אנחנו רצינו מאוד שהוא יהיה חלק מהממשלת האחדות הזאת גם כן, ולא באשמתנו, הוא לא שם. ולכן אני מתייחס...
בוא נגיד שגם לא באשמתו. כן, בוא אני רוצה רגע לסיים את הרעיון הזה בשאלה קצת אישית. אתה יודע, לאחרונה נשמעו טענות, בעיקר של גורמים שעוסקים בחקלאות בהלכה, שטוענים שאתה מקדיש את מרב זמנך לנושאים כללים בוועדת חוקה, במקום להדוף את הגזרות נגד החרדים בתוך הוועדה. תגובתך. ראיתי איזה עיתון פנימי של דגל שמתח עליך ביקורת בעניין הזה.
אני לא ראיתי שום ביטאון של דגל התורה.
משהו שיוצא בוואטסאפים וכאלה.
איזה פצ'קיביל שהסתובב כזה או אחר, אנחנו לא מתייחסים לזה, אנחנו... תראה, דרכה של דגל התורה מאז ומעולם, תראה, אני הייתי ראש עיר...
אבל רק עוד להשחיל עוד מילה, גפני אמר כאן בשבוע שעבר, שהוא את הכביסה המלוכלכת לא מחפש בחוץ, במקומות אחרים, מה הוא אמר יעקב? הוא אמר משהו, מתעבר על ריב לא, הוא אמר. אז יש ביקורת פנימית.
אני רוצה לומר לך שבדגל התורה אין כביסה מלוכלכת.
יש כביסה בכלל?
יש כביסה? לא, אני אגיד לך, היום זה מפלגה גדולה שנמצאת היום באמת ומאיישת... ועדות חשובות.
חמישה חברי כנסת.
יש יותר, בוא נאמר ככה, אין כביסה מיוחלכת, יש יותר מכונות כביסה. ולפעמים זה עושה קצת יותר רעש, אבל זה לא כביסה מיוחלכת, זה רק מכונות כביסה, וזה בסדר. לגבי השאלה הקודמת שלכם על העניין הזה, אני רוצה שתגיד דבר, הדרכה של דגל התורה תמיד הייתה. לעשות את הדברים... לציבור שלנו ולעשות את הדברים לכל ציבור אחר גם כן. זה הכוח שלנו. אנחנו מהדברים האלה, אם אנחנו נהיה רק לעצמנו, אנחנו נאבד כוח גם לדברים של עצמנו. ככה נהגנו, ככה אני נהגתי כראש עיר בבני ברק, שהיו לו גם תושבים חילוניים, ואף אחד מהם ואולי כולם, לא היה להם אפילו ביקורת אחת על, על הצרת רגליהם, בוודאי לא לתושבים החרדים. ואנחנו פועלים, וזאת הדרך שדגל התורה שהנחילו לנו את זה כבר הרבה מאוד שנים, אנחנו מתעסקים עם הכל, ואתה יודע, קח את הרקורד של כל נציגי דגל התורה, כן, בכנסת, הנמצאים איתנו ושאינם נמצאים איתנו כאן, טוב, אנחנו תמיד טיפלנו בכל נושא, ונטפל הלאה בכל נושא, ומטפלים בדברים שלנו, והמון המון דברים והישגים שאנחנו עושים, יש דברים שאנחנו גם לא משיגים אותם, אבל אנחנו פועלים בשביל כלל הציבור. דגל התורה היא מפלגה חברתית, שעוזרת לכל מקום שצריך
לעזור. טוב, אני חושב שאנחנו כבר...
יש מכונות כביסה, אתה בסיכום הזה הפעלת מייבש כביסה. מייבש כביסה.
טוב, חברי כנסת הרב יעקב אשר, אנחנו מאוד מודים לך, חברי כנסת אשר.
תודה רבה.
את הרעיון הבא נקיים בעזרת השם בסגר השלישי. שבת שלום.
אני מאוד מתפלל שלא.
אנחנו בדרך לשם, שבת שלום.